אנחנו מתחילים את הסדר השני של נשמת העולם. היום באמת מגילה גם שהשבועות יצאו בזיגזגים שלהם, קצת השתבשו, אז היום רק נלמד את פשט הפסקאות, ושבוע הבא קצת יותר נרחיב על הדברים. כן, כי אמרתי לנצל את את האינטימיות, אבל לא, אין כאן אנשים מרגישים, לא, אל תאם הפיסטיקה בסדר, נו, כן, לא, 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 שהאוטובוסים יתקעו, אז אנחנו, כן, לא, בסדר, כן. אז כמו שאני רק מזכיר נשכחות, דיברנו זה גם בשיעור שבוע שעבר בדרך פסקאות יהודי דף ודבט, שאנחנו עוברים כאן בתוך המאמר השני, אנחנו עוברים כאן מהסדר הראשון שהכותרת שלו זה האחריות האלוקית העולמית, לסדר השני שהכותרת שלו היא נשמת העולם. האמת היא ששתי הסדרים האלה הם ביסוד שלהם מתעסקים באותו נושא כללי, אלא מציגים אותו דרך זווית אחרת. עם הסדר הראשון של כל אורות הקודש חלק ב', כן, שבנוי מחמישה מאמרות, אז כל החלק הראשון, הקודש הכללי היה עסוק בסוגיית החוכמה, בקודש מילה בגר מי, שבעצם קשור יותר למה שהרב שם מכינה ואת הביטוי הפנימי אבא יסד ברטה, שהתכונה האבאית היא תכונה שנבדלת ומקרינה לעולם דווקא כמו שהאבא מקרינה למשפחה דווקא בנבדלות שלו, דווקא בזה שהוא נשאר גבוה, וכל הסדר של הקודש הכללי מאוד פיתח את הנקודה העצמית של הקודש עצמו. אז כל הסדר השני של האחריות העולמית לכל הפסקות שלו קשור יותר למדרגה של הבינה, של להבין דבר מתוך דבר, של התנועה שהיא הייתה אם כל חי שממשיכה חיים אל כל המציאות כולה. וכבר דיברנו קצת באמת כבר בסדר הראשון של מה שמכונה אחריות האלוקית העולמית, אלא הבחנה בתוך התכונה האימהית שמשפיעה חיים, הבחנה בין המדרגה של האימא למדרגה של התבונה, בין המקום שהאימא אומנם משפיעה חיים, אבל כי היא עצמה חיים, כי היא עצמה כן חווה מלשון זיומי חיים, אבל במקום שעדיין תפילה כלפי אבא, לעומת המקום התבונתי שהיא בעצם כולה רובצת על ההפוכים על הביצים ויורדת על המציאות עצמה. ויש שלב יותר קיצוני בתבונה, דהיינו במקום שהאימא היא לא רק עם בעלה אלא פונה כלפי ילדים, יש את המקומות שמתגלים במיוחד בשלבי ההיריון של כל אימא וכל תקופת ההנקה, שהאימא ממש הופכת להיות בשר מבשרם של הילדים, כן, שהוא בר ירך אימו, שהמדרגה של אותה מדרגה שאמורה להזרים חיים אל המציאות, היא ממש מתמזגת עם המציאות והופך להיות חלק מהמציאות. איזה בחינה, כמו שחזן אומרים, שאישה שיולדת, אז איבריה מתפרקים. ובמידה מסוימת זה אומר שכל איבריה מתפרקים מתייחס אל כל החלק הפלא גוף התחתון שלה, שהוא מתפרק לגמרי. מה זה? לא, יש מצלנים בלידה, בתהליך הלידה, ויש שנתיים אחר כך, שזה קשור לכל הלכות וסתות, שאין לה וסת קבועה ומסודרת, הניסוח הוא איבריה מתפרקים. שבעצם זה אומר שכל מה שקשור אין לעברי הולדה שלה, אבל זה מגיע עד לקומה של הרגליים שלה, שהוא מתפרק ומתערר לגמרי, ובמידה מסוימת, זה מה שהביטוי עובר ירך אמו, שבעצם הירחיים שלה עכשיו נמסרות ממנה ומעתקות אל הילד, כן? ובעצם כאילו חלק ממנה, הילד הופך להיות חלק מהזהות שלה וכולה מסורה אל הילד עצמו. שזה מצב עוד יותר קיצוני שמה שתיארנו קודם בסוגיית ה... כאילו שדיברנו על המקום ה... כן, המקום האימאי שיש בו צד שהוא... מה שדיברנו אז על הבחינה של ההטל, על הבחינה שהוא נוצא במקום עליון, אבל יש את המקום שהוא משפיע חיים, יש מקום שהוא לא רק משפיע חיים, אלא הופך להיות ממש החיות של המדרגות הנמוכות, של מדרגות הילדים שנוצאים מתחת, שמדם הזאת היא בעצם הופכת להיות כבר הנשמה של של הילדים, כביכול לא מזהים אותם מפני עצמה, אלא איך היא הפכה להיות הילדים עצמם. בהקשר הזה, זה בעצם הסדר החדש שבה אנחנו עסוקים. לכן אני אומר, הנושא של כל המאמר השני של אורות הקודש עסוק בסוגיה הזאת של הבינה, בסוגיה הזאת של האמא. אלא יש את הסדר הראשון שיותר דיבר עליה בתור משהו שהוא נבדל מן המציאות ומשפיע חיים אל המציאות, ובזה דיברנו על כל מיני סדרי השפעה ודרך כל התלה של אותיות, אבל הסדר החדש הוא מה שנקרא נשמת העולם, שבעצם לא החיות האלוקית העולמית, מה שנותן חיות לעולם, אלא היא הפכה להיות כבר נשמת העולם. העולם הוא תמיד קשור כן למדרגות כן שכבר אפילו במידה מסוימת הן כבר קשורות לא לעולם האצילות, אלא כבר קשורות לעולמות בריאה, יציאה, עשייה, למקורות כאלה שהקדוש הוא כבר עולם ראשון נעלם, הקדוש הוא כביכול כבר לא מתגלה למצורה בהירה, ובתוכם יש איזשהו שפע של מוחין, שפע של השפעות עמוקות שבאות מהמדרגה העליונה ומחיה את המדרגות הנמוכות. זה נכון בתוך עולם האצילי העליון להבחן בזה את ההבחנה בין מדרגת הבינה שהיא אם הבנים למקום שבו היא כבר הופכת להיות הנשמה של ה... כן, של כל החסד גבוהה ותפארת של כל עמודי הבניין המעשיים, אבל במידה רחבה יותר כמו ש בפנימיות אומרים שאפשר לראות את כל העולמות כולם כמקבילים למה שבצורה תמציתית עליונה יותר נמצא בעולם הצילי, ועכשיו עושה בזה נכון לומר שהעולמות בריאה, יצירה ועשייה הם כבר קשורים בעצם יותר לעופות הגופניות הממשיות שכנוצות כביכול בעולם כן, שרחוק מאלוקי, ובהקשר מסוים זה עולם האצילות הוא הופך, הוא בעצם משמש כן נשמה שמחיה את העולמות התחתונים, ובהקשר הזה אפשר לראות את עולם האצילות כמו בעצם כל הסדר הקודם, שמשהו כזה שנבדל מן העולם ומזרים חיים אל העולם, אבל אפשר לראות אותו העומק הפנימי שגנוז בתוך המציאות עצמה. מה שאולי קשור גם לעוד ביטויים מקורים שהרב מדבר עליו הרבה בסוגיית הטוב הכללי בסדר הרביעי, המאמר הרביעי של אורות הקודש, שיש את הביטוי שנקרא לעתיד לבוא ואת הביטוי שנקרא עולם הבא. ולעתיד לבוא מדבר על העולם שיהיה אחרי העולם שלנו, כן? שזה מציאות שהיא נבדלת מתוך העולם שלנו. אבל ביטוי עולם הבא כבר מוזכר בהרבה הרבה מן הראשונים, זה הרמב"ן מזכיר את הדברים, הרקנתי ועוד, שעולם הבא, ובעצם המקור שלהם הוא מפורש כתוב בספר הזוהר, שהעולם הבא זה לא העולם שיבוא בעתיד, ואני אגיד אפילו לא רק כמו שאנחנו יודעים משם הפצועית, זה העולם ההולך ובא, זאת אומרת העולם הזה שכל מיני נמצא בתהליך התאבות, אלא כמו שהרמב"ן מביא בשם הזוהר, העולם הבא, עולם שכבר בא. זאת אומרת שבמידה מסוימת, העולם הבא זה אותו עולם שכבר בצורה אמיתית, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו, הוא כבר בצורה עמוקה פנימית מונח בתוך המציאות עצמה. ושמדברים על הביטוי עולם הבא שהוא גם ביטוי שקשור לעולם הזה של הבינה, אז בעצם מתכוונים לומר שהעומק החיים שלנו, שגלות בתוכנו, זה אותה מדרגה של, של עולם הבא, שאולי כן, מה שמכונה תמיד עולם הנשמות, זה רק אולי קריאת המסכים החיצוניים וחשיפה מה בצורה סמויה פנימית גלות בתוך המציאות, אבל זה בעצם מה שמושרש בתוך המציאות, וזה מה שבעצם הסדר השני כאן שאנחנו עכשיו מתחילים אותו, שהוא מתאר את כל התהליכים של את תהליכי ההשפעה, את התהליכים כמו שאנחנו מכנים האימהים של הבינה שמיילד את דבר מתוך דמל, אבל איך זה כבר הפך להיות מתמזג ומושרש, והוא בעצם המקור הפנימי שכבר בא וכבר בספר המדרגה מונח בתוך המציאות עצמה. אז זה כן מה שהרב הנזיר כן בפתיחת במשפטים התמצאתיים אמר, לעומת אחריות אלוקית העולמית שהוא שפע עליון, שזה בעצם משהו שמשפיע לנו מלמעלה, שהיחס שלנו אליו הוא רק של נקשב כגילוי אותיות רוחניות, כל סוגיית האותיות שדיברנו עליהן בסדר הקודם, אז בסדר החדש הניסוח הוא נשמת העולם האצילית היא רוח החיים המרכזיים, האורגנים והרצונים שהם שותפים ושאפים עם כל החיים עד העולם. כן, הרב הנזיר כאן, עוד פעם, על פי פסקות של הרב, חיבר את סוגיית נשמת העולם אל הביטוי האצילית, אל עולם האצילות. אבל כאן אני חייב להדגיש, המילה אצילות, זה גם הרב הנזיר מאיר בהערות של השיעורים, יש לה איתרתי משמע. אנחנו הרבה פעמים מזכירים את עולם האצילות מלשון אצלו, שלעומת עולמות בריאה, שזה מלשון כבר מלבר, ויצירה ועשייה, שאיך זה מעצב את המציאות עצמה, עולם האצילות זה עולם כזה שהוא כל כולו שרוי עדיין בתוך המקור אלוקי ועדיין בלוע בו. אבל יש ביטוי שיותר מקורי של הביטוי אצילות, שביסל מן הרוח, שזה בעצם יותר לעתיק את המדרגות העליונות, להעתיק אותם אל המציאות עצמה, וכל בכלל מה שהספרות הפנימית חידשה את הביטוי הזה שנקרא אצילות, היא בעצם הדבר הזה בא דווקא הרבה יותר לא להבדיל ולנסה את עולם האצילות מאיתנו, אלא בדיוק הפוך, לומר שכל היחס בין הבורא לבין הבריאה הוא לא בא בדרך של בורא ונברא, אלא בא בדרך של ההצלה, שבעצם החדש הוא עצמו דרך עולם האצילות, הוא נשמת הפה של המציאות עצמה, רוח הפנו משך השם, זה הנקודה העמוקה הפנימית שגנוזה בתוך המציאות עצמה. אז לכן שאני עוד מעט נקרא בפסקה ב' שהרב שם משתמש בשתי הביטויים האלה של המילה אצילות, אבל כשאנחנו כאן מתכוונים נשמת העולם האצילית, אנחנו בעצם יותר מתכוונים לומר נשמת העולם שהיא נאצלה אלינו מתוך המקורות הגדולים האלה. אז נקרא רק את ככה באמת היום את הפשט של שלושת הפסקות הראשונות, שאולי ככה באמת בהדרגתיות כזאת יותר לאט לאט מכוונים אותנו ומעתיקים אותנו מהסדר הקודם, ששם אותה מדרגה בינתית הייתה נבדלת מאיתנו, אולי אפילו הדגש של פסקות שם היה כמה שיותר לראות אותה בבחינה של איך היא קשורה לאבא, ודווקא המקום שהיא משפיעה את עצמה היה שם מתואר ככה כמשהו יותר חלש, פחות משמעותי. כאן כל התנועה היא תנועה יותר דווקא של איך היא, כמו שאמרנו, שאמא מפרקת את איבריה בשעת הלידה ומוסרת את עצמה לגמרי אלא מצאת עצמה והפך להיות נשמת אפה של המציאות. אז אני...
הביטוי הזה כאילו? איך? אנחנו בין בינה לתבונה, ופה איך הביטוי הזה נקרא?
לא, בתור, זה, בעולם הפנימי זה נקרא נטילת המוחין, שהבינה, אני קורא כל רמזתי, איבריה התחתונים מתפרקים ועובר יריח ומו, זה מתואר בצורה כזאת שכל הספירות התחתונות של הנצח עוד יסוד ולמטה מועתקים ממנה והופכים להיות המוח של המדרגות שנוצרות מתחתיה. זה היחסים הכללים בין הבינה לבין האידיאלים אלוקים שמתגלים בגדולה והגבוהה והתפארת, אבל זה ביחסים בין העולמות, זה איך עולם האצילות הוא בעצם משהו בצורה יותר מדויקת מאוד מסוים שבו, ספירת המלכות שבו היא יכולה להיות ראש לשלים וזנב לעריות, יכולה להיות סיום של כל העולם האצילי ולשאר שמה, ויכולה לתת טרף וחוק לנערותיה ולהימסר אל העולמות הנפרדים של בריאה, יצאה ועשייה, ולשמש להם את נקודת החיות שלהם.
כן. מדרגות
קטנות,
אז זה מדרגה אחת עם שתי
הסתכלויות שלנו. זה מדרגה אחת עם שתי הסתכלויות, זה מה שחשוב לומר. כל המאמר שלנו הוא מאמר, כל המאמר, כולל פסקות הקודמות ופסקות כאן, מדברים באותה סוגיה ובאותה מדרגה, רק בוחנים אותה מזווית אחרת. כן, כאילו, השער הראשון דיבר על החוכמה מילה בגרמי. שערים הבאים ידברו על אחדות הכולל, שזה מדרגת התפארת, וידברו אחר כך על התעלות העולם, שזה בעצם מדרגה של אמת מארץ ישמח, מדרגת הנוקבה. אנחנו כאן מדברים בכל המאמר, לכל 42 הפרקים שקיימים בו, אנחנו כולנו עסוקים בסוגיה הזאת של הבינה, אלא מדברים ועכשיו במקשר אחר, לא איך היא משפיעה עלינו, אלא איך היא נשמת החיים שלנו. בתוך שלושת הפסקות הראשונות האלה של י' ג' י' ד' ו' יש כאן איזשהו מדרג ביניהם, ככה שלאט לאט הבינה או המדרגה המשפיעה הזאת היא לאט לאט יותר חודרת ויותר מתלבשת ונאחזת בתוך החיים עצמם. אז פסקה י' ג' עדיין באמת כבר שמה יואר הזיקה שלה למציאות, אבל כאן הרב עדיין מדגיש אותה ומתאר אותה עדיין קודם כל כישות שבמקור שלה היא עומדת בפני עצמה ורק מסוגלת להאיר את המדרגה שנמצאת בתחתיה. זה מה שאב אומר, מזהירה היא נשמת העולם מלאה עוד ויפאי, מלאה חיים, גנזי משנות, עוצרות ומר קודש, מיוני גבורה, גדולה ותפארת. שהביטוי נשמת העולם, כמו שאמרנו, זה האלמה דעתי, כן, עולם הבא, שזה בעצם מה שעומד בעומק החיים של העולם הזה, ושהרי אומר מזהירה היא נשמת העולם, הוא בא לומר שהיא מקרינה מעודה ומקרינה מהזוהר שלה אל המציאות שבה אנחנו מציעים, כאן זה יותר בא להדגיש עד כמה היא לא נשארת בתוך עצמה, אלא היא מקרינה ונותנת את כל הזוהר, את כל האור לעולם הנמוך שעוטף אותה. מלאה עוד ויפאי, זה ביטוי מוכר שהמדרגה הזאת של הבינה היא מתפשטת עד ההוד, כן, שהיא בעצם המקום שהיא, ואצל הרב נצל הרבה פעמים שם מתייחס למדרגה הזאת של לאותה מדרגה של הבינה, הוא משתמש בה דווקא בביטוי עוד, העוד העליון, כן, זה לא העוד במשמעות כאילו הפשוטה של המילה עוד, שהיא בעצם קשורה לספירה שנמצאת במקום הכי נמוך, אבל היא כן קשורה להכוונה, כי זה מראה איך המדרגה העליונה הזאת מסוגלת לחדור עד למקומות הכי נמוכים. ומדרגת העוד, כמו שפתח אליהו, זה רגל שמאל, ובעצם להיות ככה בבחינת רגל שמאל, לנו זה נראה לא הדבר הכי מחמיא, אבל זה עניינה של הבינה, להיות כאילו באמת יורדת עד למקורות האלה ומשפיעה עליהם, וזה מלאה עוד ויפאה היא, אני חושב שהמילה יפאה, זה בעצם פירוש שהרב מנסה לפרש את המילה עוד, ונתן מילה מקבילה למילה עוד שיש לה יותר ניחוח קבלי, אז הרב כדרכו בקודש בא יותר להלביש את זה בשפתנו, אז המילה נרדפת למילה עוד היא יפאה, כמו שהרב צוידע תמיד מסביר ברב יצל שיפאה זה יופי יופאה, שעוד יש בו משהו שמשקף משהו מאוד הרמוני, מאוד מרשים, מאוד מאוד יופי, שקשור אל המדרגה של ההופעה, שזה בעצם כל התביעה של המדרגה הבינתית הזאת להיות, ולכן יש צלם שם שהיא דווקא נצמדת אל העוד והופכת את כל מה שעודי הפך למשחית, שהעוד הפך לכל היום דבר אחרי החורבן, אבל היא כל כולה באה לייפה את המציאות ולהחזיר לתאות שלה, שעכשיו הרב משתמש בהרבה ביטויים שמוכרים לנו שקשורים לדגת הבינה, מלאה חיים, גנזי נשמות, אוצרות רוח הקודש, כן, מה שהזכרנו כמה פעמים את הביטוי נשמת שדת הבינם, שהבינה היא בעצם יותר בחינה של הנשמה שמנשימה את כל החיים וכימך מקור חיים, ומעיני גבורה גדולה בתפארת, זה הכוונה שכל האידיאלים האלוקיים שכבר נוצרים בתוך העולם היותר גלוי של כן, והרב אולי התחיל מהגבורה לפני הגדולה והתפארת, לא בדיוק לפי הסדר המפורסם והפשוט של הפסוק לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, כי יש כמובן זיקה הרבה יותר של הבינה אל הגבורה, כן, שדינים יתרים מן. אני רק מביא כאן כל מיני רמזים מהביטויים שאנחנו כאן מזכיר, שהמרחב שאנחנו עוסקים כאן הוא המרחב הזה של של אם הבנים, הוא המרחב של הבינה, אבל כמו שהרב כאן אומר בתנועה הזאת של איך היא מזירה, נותנת זוהר ויורדת עד לעוד ומחיה, משמשת את המקורות של המעיינות שהשתפכו אחר כך לפלגים של הגבורה הגדולה והתפארת. עינינו מתנסים בגאון, כן, בשמונה קבצים הניסוח המדויק הוא עינני מתנסה בגאון, קצת מבהיל שבמקומות כאלה הרב היה שרוי, אבל כאן זה עודן יותר בכתיבה. איננו מתנסים בגאון למרום נשמת העולמים, חי עולמים, וכאן אבל יכול להיות שבאמת הביטוי שהרב כתב ככתיבה אישית על עצמו רק מבטא עד כמה המדרגה הזו של הבינה היא, כמו שהרב כאן אומר, חי עולמים, היא נשמת אפינו, היא לא רק המקור שמשפיע עלינו חיים, אלא בו אנחנו מדבקים, שזה משפט שגם כמו שכתוב כאן יש בו יומרתיות גדולה מאוד, בטח שהרב יאמר אותו בשם יחיד, אבל כמו שאמרנו, אם הבן יאמר כל כולי זה אמא שלי, זה לא יהיה משפט שיהיה בו תעוזה, אלא יהיה תיאור מדויק ונכון של המציאות, שזה בעצם הביטוי חי עולמים, שהוא החיות של כל העולמים כולם. מה נהדר המחזה, בואו התענגו, בואו רבו נחת, התענו באדנים, תאמו כתוב השם, למה תשקולו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לסובה, שמעו שמוע אליי ויכלותו ותתענג בדשן נפשכם. וכן, יש כאן הרבה ביטויים שקשורים כן, לביטויים של העונג והנחת והעדן, שזה בעצם הרי כל עניין השכר של מה שאנחנו מכנים השכר של העולם הבא, של זה כמו שהזכרנו קודם מסדר שלם של הרב בטוב הכללי, שמתאר ככה שבעצם כל המגמה של כל העולם, כמו שהמסד ישיר אומר, שאדם לא נועד אלא להתענג על השם, שכמו שהרב מסר הקודש אומר שזה מאוד מאוד מעורר בנו את ההתנגדות על דברים שנראים בעינינו אמירות שקשורות לתרשות האגויסטיות של האדם, אבל כמו שהמחל אומר, ודאי זה התכלית של הכל, של להתענג על השם, זה בעצם להתמזג עם האור אלוקי, עד שזה הופך להיות הנקודה הכי עצמית של החיים, שעונג זה עדן נער גן, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן, שבעצם העולם המדרגה הפנימית הזאת היא, זה מה שהקדוש הוא לוויתן זה יצאת לשעשע בו, שמשתעשע עם בריאותיו, שזה מדרגת השעשוע העליון, שהיא בעצם מה שאהב כאן מכנה דרך, שזה בעצם כל הקריאה האלוקית של בואו להתענגו, הכוונה שיש כאן מיזוג מוחלט בין המקבל לבין המשפיע, בין העולמות הנפרדים והתקללותם במקור האלוקי. יש כאן אולי קצת כן איזה, טוב, לא נכנס עכשיו להבחנות בין העונג לבין עדן, כמו שאמרתי, זה סדר שלם שהרב שם מדבר שם בטוב הכללי. טוב, אולי באמת יותר מדי ככה, דיברנו קצת בפסקה כאן באמת, רק פסקה יותר של פתיחה כזאת, היא גם איזה קריאת כיוון כזאת שהרב כאן מכוון את המקום הזה, עד כמה העולם הבינתי הוא לא רק המקום שמשפיע עלינו, אלא בסוף הוא אמור להיות שאדם נועד להתענג על השם, שזה התכלית של כל המציאות כולה, זה המקום הזה של ההתמזגות המוחלטת של השפע האלוקי, איך זה הפך להיות ממש הנקודה הקיומית של העולם. שאולי קצת כהשלמה לדבר הזה, הרב הנזיר הביא כאן עוד פסקה אחרת מהרב, שרק יותר מחדדת את שתי המסבים, כי נקרא אותה מהר, היא בעצם המשך בשמונת פרצים של פסקה י' שנוצאת בעמוד של המתת, שם זה קובץ ג' צדיק ה' וזה קובץ ג' צדיק ו', אולי תוך דק רע קצת נזכיר דברים מפסקה י', שם הרב אומר, ישנם דרכים שעל ידם הנשמה של היחיד ושל העולם מהירה היא באור גדול ומשתלמת בציוונה. ישנם דרכים כאלה שאדם היא מתמזגת עם יתר הכוחות ועם אחרים בכלל לשפרם על ידי מזוגה לאדנם ולהקנות להם מאושר האצילות שלה. ופרטיהם בהבדלים הדקים שבין אלה הגדרים והצדדים המעורבים ששני הכוחות יחדיו משמשים בהם, רבים הם לעין חקר. הרב כאן בעצם מתאר שתי צורות של יחס בין הנשמה לבין הגוף, או בין נשמת העולם לבין היחס שלה לכל שאר כוחות החיים. שפעמים היא נמצאת במקום כזה שהיא משתלמת צביונה, זאת אומרת שהיא חיה בתוך עצמה, ולפעמים היא נמצאת במקום שמהירה באור גדול שלה בציונה, שהיא כל כולה נמצאת בתוך עולמה שלה, ויש דרכים כאלה שהיא מתמזגת עם יתר הכוחות ועם הכי בכלל, שזה בדיוק מה שתיארנו בעצם את שתי המצבים, וזה בעצם קצת איזשהו פסקת לכן מעבר מהסדר הקודם לסדר הנוכחי, שהיא לא סוגיה בפני עצמה, אלא כולה מתמזגת והופך להיות חלק מכל כוחות החיים שקשורים לעולמות הנפרדים מצואה. קצת יותר מדויקת, אבל אם אני הייתי כן קצת יותר מדויקת הפסקה, אז אני מדברת על המהלך שאנחנו הולכים ומתעסקים בו, עד כמה נשמת העולם, נשמת היחיד, היא לא סוגיה שחיה את עצמה, אלא היא כל מה נמצאת במקום של במצב השני שהיא ממש מתמזגת עם כל יתר כוחות החיים. אבל אולי קצת יותר מדויק לומר שזה מה שרמזתי מקודם על מדרגת המלכות שעליה מדובר כאן, אני לא יודע קצת יותר לפרט את הדברים, שהיא יכולה להיות זנב להריות של סוף עולם האצילות, והיא יכולה להיות יורדת, משפיעה את עצמה, לתת חוק לנערות, טרף לביתה וחוק לנערותיה, ובעצם למסור את עצמה ולהתמזג עם העולם שנמצא למטה. הפסקה שלנו, כמו שאמרתי, היא המשך של מה שנמצא בעמוד של המתת, של פסקה י' שמה, ששם הרב בכלל לא דיבר על לפחות ברשע של הפסקה, הוא לא דיבר על העולמיות, אלא דיבר על דמות מאוד משמעותית בעולם, שזה מדרגת האדם. ומה שהרב שם, כן, זה דבר שדיברנו שבוע שעבר, שהרב שם תיאר בהרחבה, איך בעצם האדם הוא הכוח שמשפיע חיים על כל מה שעוטף אותו, לא בהשפעה טכנוקרטית, חיצונית, אלא בהשפעה עצמית של חיים, שבתוך מה שהוא מתעלה, אז כל העולם מתעלה עמו. ושם הרב סיים את הפסקה הראשונה בשין המתת, שכן, הגודל כוח ההשפעה של האדם אל העולם, אז הוא אומר ככה, תורה, תורת הרזים, אתם אומרים ככה, הם גוזרים למה שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו, לנשמתיותו של האדם. שהרב כאן מדבר, זה שונה מהמזג שיותר אצלנו, כאן הרב מתאר איך יש יחס בנשמת האדם לנשמת ההוויה כולה. שכמו שנשמת ההוויה כולה מזרימה חיים אל כל המציאות כולה, אז האדם בהקשר המסיים הזה הוא חלק מהצינור שממשיך להשפיע חיים. האדם הוא לא המקבל שמקבל את ההשפעה, אלא יש באדם תכונה, התכונה הזכרית שקיימת באדם, היא בעצם התכונה היסודית שקיימת באדם, שמצידה צדיק יסוד עולם, שכל העולם כולו בנוי על יסוד אחד לצדיק שמו, שזה בעצם כל מדרגת האדם בכללו, הוא בעצם עומד בתווך וממשיך את כל השפע האלוקי אל העולם. אחרי חטא אדם הראשון, אז רק אתם קוראים אדם, להתמקד רק בכנסת ישראל, ובצורה יותר בהירה זה מתגלה דרך נשמות הצדיקים, שהם אלה שבעצם פועלים את הפעולה ההשפעתית הזאת. אבל להקשר לזה, וזה קשור עדיין לסדר הקודם, הרב רצה להדגיש שהתחנה האחרונה של סדרי ההשפעה של כל האותיות והכללים שדיברנו קודם, בכל הסדר הקודם, בתחנה האחרונה נמצאים בתוך קומת האדם, שהוא עדיין חלק מהכוחות שמשפיעים, וזה מה שאני כל מיני ניסה לרמוז, שזה קשור בעצם יותר לתכונת היסוד, לתכונה שמשפיעה חיים, ובקשר מסוים הזה, זה מה שאני אומר, שיש מזיגה עצמית ונשמיתות שפועלת בעולם, ונשמיתות של האדם, שזה יחס עצמי שקיים בין מדרגת ההשפעה של האימא, כן, של הבינה, לבין ההשפעה של הצדיק של היסוד, שיש הרבה יחסים סמויים שקיימים בין עולם הבינה לעולם היסוד. כן, יש איזה כאילו הרבה עריכות דברים בשערי הוראה על היחסים בין שתי התנועות האלה, שאפשר לומר שבינה היא השפעה כללית, אבל היא מדויקת יותר, מכוונת יותר דרך הבחינה שכבר, שזה בעצם כל התפקיד של של הצדיק שמשפיע חיים אל העולם, או שבצורה אמיתית זה כל תפקיד האדם, את כל הזרמים שמושפעים מלמעלה, הוא עכשיו יותר מדייק ומכוון להשפיע את השפע הזה למציאות. אבל בהקשר הזה הוא ממוזג לגמרי עם כל הסדרי ההשפעה הגדולים שבאים מלמעלה למטה, הוא חלק מסדרי ההשפעה האלה. והרב בהמשך הפסקה שם אמר שהחידוש הגדול הוא לא מדרגת האדם, אלא זה שהאדם מסוגל להשפיע, אני רק בקצרה חוזר לפסקה שם, מסוגל להשפיע על כל העולם כולו, ומורחם וחיתכם ייתן על כל איך המילה? לא, זה על אדם הראשון. יש גם את השפעה של אדם הראשון על הבעלי חיים, ויש אחר כך גם את מה שאתה אומר, והוא כל בארץ כשם שמקרא לך וירו ומקה. הרב אומר, זה שהדמות הזאת שהיא כל כך צדיקה, כן, משונה אלה מצולרית, אבל היא כל כך מצליחה להשפיע גם על חזקי מצח שנכנעים מפני עוד הצילות, הרב אומר, זה עצמו מעיד עד כמה המציאות עצמה יש בה גם כוחות אלוקים. וזה מה שהרב אומר, כי כל מה שהוא בעצם עושה הוא רק, וכשהגודל מתלבט, מתבלט, המציאות הקטנים מתלבים, מגישים מגישה תמירית מעצמיותם, שיש גם נשגע ונערץ. ושם הרב בדיוק תיאר תהליך שתהליך ההשפעה של הצדיק אל העולם הוא לא השפעה חיצונית, אלא הוא מלווה כל מיני תהליכים סמויים שוקרים בתוך העולם, שבזה הוא מראה עד כמה נקודת ההשפעה הזאת היא מצד אחד הוא מהצד של משפיעים, מצד שני כל העולם כולו הוא מדבר בשפות האלוקיות שגנוזג בתוך העולם ומלווה אותם. והקשר מסתם הזה נוצר כאן מזיגה אדירה, לא רק שהחידוש הישיר של פסקה י' שאדם מתמזג עם האלוקות, אלא בזכות הדבר הזה הוא מגיע למצב כזה שכל העולם מתמזג עם האלוקות, שבעצם מדרגת הצדיק היא מדרגת היסוד, זה הכוח המזווג, אבל הכוח המזווג הופך את הכל לחזור לדבר אחד. והקשר המסם הזה, לכן זה בדיוק המקום שנותן גם למידת המלכות להיות חלק מהמהלך הגדול. וזה מה שהרב כותב בפסקה שלנו כאן, שיש מצבים כאלה שבהם הנשמה של היחיד ושל העולם מהירה באור גדול ומשלמת צביונה, והכל עדיין נשאר בתוך המערכת הזאת עצמה. ויש מקומות כאלה שהיא מתמזגת עם יתר הכוחות ומצליחה להתמזג גם עם כל העולמיות כולה, ולעורר ולאחד בכל המציאות כולה את האור ניצוצי אלוקות שגנוזים מתוך המציאות עצמה, ומלא הכל הוא חוזר להיות דבר אחד. הרב אומר שרק בסוף הפסקה שתיארנו כאן דברים מאוד מאוד כלליים, אבל הרב אומר שיש הרבה דרכים של ההבדלים הדקים שבין אלה הגדרים והצדים המעורבים ששנה קורות אחדיו משמשים בהם. רבים מלאין חקר שיש מעלה דווקא בלראות את הבינה במקום כזה שהיא מעל העולם, יש מעלה שהיא ממש מתמזגת על נשמת העולם, ויש הרבה סדרי כן, איזונים ומינונים שונים בין שתי התנועות המיוחדות האלה שהם חלק מכל סדר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא את העולם. יש רוצה להעיר?
אמרנו שיש שלוש מצבים, יש שתי מצבים במינה, שהמצב התחתון של הבינה הוא מקביל מה שהרב אמר מלכות?
כן, כן.
והיסוד זה מה שמאפשר את המצב הזה?
בדיוק, כן. היסוד זה מה שקשור, אבל יש, כמו שהרב כאן אומר, לפעמים היסוד הוא משפיע והמלכות נמצאת מחוץ אליו, כאילו. ויש מקום מיוחד כזה שזה המציאות האידיאלית שבו כבר גם המציאות עצמה הופך להיות חלק מהמלך הזה עצמו, ובהקשר המצב הזה כל השף עצמו כבר הופך להיות נשמת הפה של המצוות עצמה, וזה שתי התנועות שאב כאן מתאר. אז כמו שמעתי פסקת ג' היא מאוד עדיין ראשונית וכללית כזאת, ורק נותנת לנו איזשהו מבוא לתנועה החדשה שקורית בסדר החדש. ובפסקה י' הרב הרבה יותר נותן מקום לעולמיות, ובעצם הוא קצת שם אותה במרכז. עם פסקה י' ג' עדיין הסוגיה הייתה השפע המשפיע וכל מיני מצבים שלפעמים משפיע, לפעמים לא משפיע, מכירים מהזוהר שלו אל העולם. פסקה י' יש בה משהו שהרבה יותר מדגישה את החידוש הגדול שמראה איך כל התנועות של העולם הבא, התנועות העליוניות, הן מתלבשות דווקא ומקבלות את האור המיוחד שלהם בהלבשה שלהם בתוך סדרי העולם. כמו שהרב אומר, ישם שמדברים בחוכמת הנפש, בפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית בממקיה, ובמדע מצד הפרטיה בחיים הגלויים. כן, מדברים באצילות האלוהות בתור נפש הוויה, מצד הסתכלות השירית שבאור הקודש, באור הפנימי, ומצד המדע האלוקי באופות הסדרים המעשיים והחיזונות בכלים. כן, הרב כאן מביא כביכול משל מעולם הנפש של הפרט, וללמוד ממנו על כל התורה האלוקית, בעצם האור של פנימיות התורה, איך הוא מואר בשתי סדרים שלו. אם אני מבין נכון, מה שהרב כאן מחלק בין פסיכולוגיה לבין המדע מצד הופעתה בחיים הגלויים, נראה לי שמתכוון כאן במדע, אני הייתי אומר בלשוננו יותר, זה הבחנה בין פסיכולוגיה לפסיכיאטריה, כן? זאת אומרת, בין איך המערכות הנפש של האדם מתקיימות במקומות שהם קשורים יותר לזהות הפנימית של האדם, לבין איך הם כבר הופכים להיות ומקבלים חוקיות ותבניות כאלה שמשתקפים כבר במערכת העצבית והמוחית וכל מיני דברים כאלה שאפשר אפילו על ידי טיפול תרופתי למצוא את החוקיות המסוימת שלהם, שבעצם אתה כאילו מדבר, בשתיהם אתה מדבר איך, אני מדבר דן בעולם המשל, איך הנפש משתקפת בחיים. אתה יכול לדבר בצורה כזאת שזה שומר עדיין שפת הנפש, ואתה יכול לבאר איך זה מתורגם למבינים שכבר יש להם את החוקיות שלהם ואת העברי הגוף, הנימים, העצבים, המסוימים שמשקפים את הדברים האלה. אני אומר, אני קצת פשוט צריך להיזהר כאילו, בתקופה שהרב כתב את הפסקה, הפסיכולוגיה הייתה עדיין מראש בצעדיה ממש ממש הראשונים, כל תורת הפסיכולוגיה, והרב יותר בעצם מעורר כמיה שלא ברור, שבטח שעם השנים שהפסיכולוגיה עצמה הפכה להיות יותר כאילו גם ב, לא רק בתחום הפסיכיאטרי שלה, גם בתחום הפסיכולוגיה שלה, היא הפכה להיות גם יותר קצת במדה מסוימת טכנית והוריסטית כזאת, ואפילו פרויד שכן היה בתקופת הרב, אני לא מרגיש בושה להזכיר שם כזה כאן במקום כזה קדוש, אבל בסופו של דבר הוא הרבה הרבה נגרר אל המכניזם של הנפש. הרב, כמו שהרב כותב במוסר קודש, הוא ראה הרבה הרבה תקווה, כן, שבפסקה, שכל תורת הפסיכולוגיה שפתאום רק חשפה את המעמקים הכל כך עמוקים שנמצאים בעומק החיים, שהרב אמר זה רק מבוא להגדיל אותה למרחבים הרבה יותר גדולים. לכן נראה לי שמה שהרב כאן מכנה את הפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט שבסוכות פנימית שבמכה, זה יותר מה שהרב ייחל שהתורה הזאת למקומות האלה תגיע. נגיד ככה, קודם כל גם כבשו אותו בפקיעה הראשונית של תורת הפסיכולוגיה, זה גם היה כבר איזה גבל כזה שפתאום הבינו איזה דרמות אדירות וזרמי חיים עמוקים פנימיים מסותרים בסתר המדרגה, אבל ודע שכוונת הרב ככה לתורה כזאת היא שכמו שעיקר מה שנקרא בעצם מהמשל הזה, זה אם אתה דבר בנפש בשפת הנפש ונפש בשפת ההתלבשות שלו בתוך המציאות הזאת שנקראת גוף. ובכל אופן איך שלא יהיה, כל זה הרב הביא רק כמשל, והוא רוצה לומר שמלך גם בסוגיות אלוקיות, אז כן מדברים באצילות אלוקות בתור נפש הוויה מצד הסתכלות השירית שבאור הקודש, באור הפנימי, ומצד המדע האלוקי באופות הסדרים המעשיים והחיזונות בכלים, שיש בעצם בכל סדרי ההשפעה של העולם האצילי הזה אל העולם, יש בו אורות וכלים, והאורות יותר עסוקים, כמו שאנחנו אומרים, בהסתכלות השירית שבאור הקודש, ומשמרים את הנקודה השורשית הפנימית שכל מן בעצם מתאחזת בתוך כל הסדרים האלה. אבל הרב אומר כאן לא לגירותה, למעליותה, כמו שנראה לי שבמשל הוא מביא זה גם למעליותה, שסוף סוף יש לדבר הזה גם חוקים, ויש לדבר הזה גם מבניות, וזה יוצר סוף סוף שיטות מדויקות של מפעיל לעשות של כושר רוחני וגשמי, של איך הקדוש ברוך הוא, תודה, תודה רבה. איך הקדוש ברוך הוא יצר גם מבניות מסודרת ושיטתית שדקה מהדברים האלה יופיעו. ובעצם אולי עיקר, כמו שאמרתי, עיקר החידוש של הפסקה החדשה כאן, של פסקה י' ד', שהיא באה לתאר שהאור הקודש מופיע בעולם, אז הוא מתמזג, ההתמזגות שתארנו בפסקה הקודמת עם העולם, זה בעצם אומר שמאשר יש גם מבניות של שיטות, של סדרים, של כמה דברים מופיעים, שבצורה כללית נכון לומר שכל העולמות הנפרדים, בריאה, יציאה, רציאה, זה עולמות שבבסיסם הם כלים. וכלים כאן זה לא רק כלי קיבול, אלא כמו בתורה הפנימית זה בעצם איברים ועושר שלם של חיים שדרכו הדברים הם מופיעים, ובצורה אמיתית חייבים את שתי התנועות האלה, כל מיני לשמר את הניגון הפנימי של הדברים, אבל בצורה מפליא לעשות, לראות איך הדבר הזה גם מייסד סדרים, מייסד שיטות, שזה בעצם הופך את הדבר הזה להיות קיומי, הופך את הדבר הזה להיות בשר מבשרה של המציאות עצמה. וזה שהעולם הרוחני מקבל גם סגנון של חוקיות, זה יכול לראות כי קצת משקיט ומשכח את כל הצד השירי הסילי העליון, אבל יש בו צד דווקא מיוחד שמבטא איך זה כבר ממש, המציאות לא חלה בלעדיו, יש משהו שזה כבר חלק מהמבניות הפשוטה של המציאות שהעולם הרוחני משוקע בה ומובלט דרכה. כן, שזה, כן, בכבוד.
בהקשר של מה שהרב דיבר בסוגיה של האותיות, אז הרב פה הוא מתאר מציאות של כלים שיש בסוף איזשהו ניתוק של אור וכלי, או מצב של כמו גוף ונשמה, שזה יותר משהו
כן,
גני חי.
כן, לכן אני הזכרתי גם הרב הנזיר בשיעור שלו כאן מדגיש שהביטוי כלים כאן הוא לא בביטוי השגור שהיה בעבר ככלי לעומת אור, אלא כמו יותר בספרות הפנימית, שזה לכן אמרתי זה איברים, שהביטוי כאן כלים. שיש כלים, הכוונה יש כאן איברים חיים שהם מחיים את הדבר המסוים הזה. אבל חשוב להדגיש כן שזה מתגלה בצורה של כלים, בצורה מחוטבת כזאת, בצורה כזאת שכבר יש לדבר הזה את המבניות שאפשר אפילו לבחון אותו בצורה מדעית, לבחון אותו בצורה שיטתית, שאני אומר עם כל ה... חולשה של החוק שהיא קצת מחלישה את השירה, אבל יש בה מצד שני איתנות מאוד מאוד בריאה וחדות מאוד מאוד ברורה שמשתקפת דווקא בזה שמתגלה בצורה של כלים. אבל כמו שאתה אומר, ודאי שמדובר כאן על כלים כאלה שהם לא חיצוניים, וכמו שהבאנו את המשל של הכוס מול המשקה, שהכוס ספל אליהם, אלא יותר כמו איברים שהם ממש הבאה חיה של הדבר הזה עצמו. אבל זה כן, הביטוי כלים סוף סוף כן מדגיש שיש כאן מבניות, יש כאן חוקיות, יש כאן סוף 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 את איך כל העולם הרוחני הזה מתנסח ומובע בתוך המבניות שבו אנחנו עושים. כאילו בצורה כללית אפשר לומר שמה שאמרתי מקודם, שעולם האצילות תמיד אומרים ששם יש בו כלים, הרי שיש בו 10 ספירות, כי מה שאם לא היה כלים, לא היה כלי קיבול שונים, אז הכל היה חוזר להיות אחד, אלא שבעולם הצילות הכלים בלויים בתוך האורות, ובעצם לא ניכרים כמו לפני עצמם. ויש כאן סדר מיוחד של איך העולם הצילי יורד לעולמות שבהם יש כלים מכלים שונים שכביכול עומדים בפני עצמם ומחיה אותם. בעצם כל הסוד של שבירת הכלים שכן היה, שבעצם היה בתחילת עולם הצילות, שהיה אור שהופיע בכלים, הכלים נשברו למטה, כמו שהרב לצל אומר, בהרבה מקומות זה לא תאונה, כמו שחלילה חוקרים אומרים איזה קטסטרופה כזאת, שפתאום השתמשו התוכניות האלוקיות, זה הכל היה מתוכנן כדי לייצר את הכלים, כדי לייצר מערכות חיים כאלה שמגלים את האלוקות גם בצורה של מבניות. עכשיו, פעמים שהמקומות האלה זוכים לקבל את האור האלוקי בקרבם, אז יש כאן עכשיו שיטתיות של קדושה שמופיעה בעולם כתוצאה מהדבר הזה. והנשמה עצמה מתעלה עם חוקי הפסיכולוגיה המתגלים, והצילות האלוקית היא ממעל להבריאה. עכשיו תראו, כאן הרב כאן רק בא בשתי השורות האלה קצת לסייג את כל מה שאמרנו, ובעצם להחזיר אותו לסדר הקודם. כי דיברנו על הפסיכולוגיה ועל המדע, נקרא לזה מדעי המוח של האדם, ובנמשל דיברנו על הנפש ההוויה, ודיברנו אחר כך על המדע האלוקי, איך זה מתגלה בפוץ וסדרים. אבל הוא אומר, יש משהו שהוא הרבה הרבה יותר מתנסה מעל הדבר הזה. כל מה שדברנו עד עכשיו זה בבחינת נפש ההוויה, איך זה מתגלה בצורה של נפש שהוא כבר משתקף בתוך החיים עצמם. אבל הנשמה עצמה מתעלה עם חוקי הפסיכולוגיה המתגלים, שאפילו הרבה מעבר לכל פסיכולוגיה, יש מדרגה יותר עצמית שורשית שהיא בכלל נקראת מדרגת הנשמה. ואוי לנו אפילו אם נתר את הפסיכולוגיה בצורה השירית שלה, אבל אני חושב שזה הדבר עצמו, ולא נבין שזה רק קצה קרחון של מדרגות הרבה יותר גדולות, וזה בדיוק מה שהסכנה שאלה לצערנו תורת הפסיכולוגיה לקחה את עצמה, שהיא שכחה את הנשמה, שהיא שכחה את האור הפנימי. יש כאן את המשכה הזאת באורות הקודש ג' שם הרב ככה מתאר שם מה זה? כן, בתחילת התחרת מידות הנפש, לא הפסקה השלישית שם. מה זה? לא, 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 לא שלילי, אבל שם רוצה לתת להם נשמה כאילו.
כן.
נכון? טוב, אז תמצא את זה, אני רק אותם, אז הרב אומר אותו דבר, שאנחנו נותנים בחוקי המשלום זרים, ואותו דבר, והצילות האלוקית היא ממה על הבריאה. זאת אומרת שכל מה ש... תיארנו עד עכשיו, ועכשיו גם תשימו לב, יש כאן הבחנה של הרב בין הביטוי והשורה השלישית, הרב דיבר אצילות האלוקות, וכאן הרב מדבר על אצילות האלוקית. הרב בהרבה מקומות מבחן בין המילה אלוקות לבין המילה אלוקי, שאלוקות זה כבר איך הקדוש הוא נוכח, זה כבר לא הקדוש הוא עצמו, אלא יותר אורות אלוקים שלפי בעולם. ואלוקי יותר מתייחס אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז שדיברנו קודם כן מדברים בצילות האלוקות בתור נפש הוויה, בעצם יותר דיברנו איך, כמו שאמרתי, בביטוי של הצילות יותר ביעצה לרוח, של איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך החיים שלנו, נאצל אל העולם שלנו, וזה מה שתיארנו מקודם לעומת המדע האלוקי, על כל ההסתכלות השירית שקשורה לתורת הסוד בהתבונות שלה בתוך הבריאה עצמה, זה הצילות האלוקות. אבל כאן הרב אומר יש משהו שנמצא מעל הבריאה, שלא יחדר לתוך עולם הבריאה אלא נשאר נבדל מן הבריאה, וזה הצילות האלוקית מעל הבריאה, או בעצם כמובן להחזיק את הראש למעלה, לזכור שעם כל מה שיש אתה הוא מי שנברא עולם, אבל הוא תמיד קשור לאתה הוא עד שלא נברא עולם. ועם כל מה שדיברנו שיש, דיברנו בתחילת הפסקה שתי קומות, על האורות והכלים, על העולם הצילות שמתגלה בתוך הבריאה, ואיך בזכות זה הוא מעצב את הבריאה. אבל זה כמו שאמרנו, זה כבר איך האמא כבר עברה התפרקו והפכה להיות עכשיו כבר נשמת העולם. אבל אוי לנו אם האמא כל מן תישאר רק ככה ולא תזכור, ואנחנו לא נתחיים מהמקום האצילי העליון שלה, שזה בעצם מה שאנחנו מכנים, והצילות האלוקית היא ממעל הבריאה, היא בכלל לא מעוררת את הצד השירי של הבריאה, ועדיין לא את הצד החוקי של הבריאה, אלא יש בצד שהיא תמיד נשארת בעמדה נשגבת מעל הבריאה, וזה בעצם קצת מחזיר אותנו אל הסדר הקודם, כן? הכרת? רגע, רק שנקרא כאן מה שהרב אומר, הסדר של העלת המידות היא בנפש החומה מיוחדת, שצריכה להרחבתה את כל החוש של תורת הנפש, עם כל התחדשות היותר מעובדה שבדורותינו. כן, שזה הפסיכולוגיה המודרנית, עונה מסוגלות החווה שתוכל להיכנס בתוכה, וכו' וכו' וכו'. ואז הנה כאן, וליתן בכל אלה נשמה חדשה, שתוכל מעל להתאים כל דושת הקודם, מסור הטוב האיתן. זאת אומרת, זה שהפסיכולוגיה זיהתה שיש עומקים פנימיים שמציאו תוך המציאות, הרב אומר, שכוייך, זה זיהו איזה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי, וטוב מאוד להבין את הסדרים האלה, אבל אם הם חייבים לתת בהם נשמה ולרומם אותם אל מקום הרבה יותר שורשי, אל מקום הרבה יותר נאצל ונבדל. וכאילו באמת יותר להדגיש את הספר של הפסקה כאן, לכן הרב הנזיר כתב, העיד על עצמו, שלכן עושים גם את הפסקה האחרונה, כל הנסתרות שהיא באה יותר להזם ולהזכיר את הדברים, כן. איפה? הרב כותב את זה גם בהמשך אותו קודש בית, שאלוקות זה יותר דברים אלוקים, יותר כאילו בתור שם, כאילו יכול... לא רוצה להגיד חלל שם, חני איזה, בוא נאמר, המילה אלוקי מתייחסת לקדוש ברוך הוא כאישות, כן? כמישהו ולא כמשהו, כן? בסדר? ואפשר להתייחס לקדוש ברוך הוא כמשהו, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה כבר יותר, נקרא לזה האידיאלים אלוקים, שהם מגמות כאלה שתכונה אלוקית ניכרת בהם. אבל אלוקי, זה מזכיר לנו שמעבר לכל האידאלים אלוקיים, שהם רק דרכי השם, יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה זה איך? אם חז"ל אומרים, מה קשנו כאן הוא כל כהנו אליו ולא אל מידותיו, סימן שמידותיו זה לא אליו, אבל הם אלוקים? לא? זה עולם הצילות. חסד זה דבר אלוקי?
למה הצילות זה לא חסד?
אין החינם, לכן... זה בדיוק מה שאכן הרב כאן אומר, זה בדיוק ההבדל בין עולם הצילות שנמצא בתוך עולמות הבריאה לבין עולם הצילות שנמצא במקור שלו. שהוא נמצא בתוך הבריאה, אז זה כבר גילויים שבאים מן האלוקות, ולכן את הדבר הזה נכון לכנות, כמו שאמרנו, הצילות, הביטוי הצילות אלוהות. אבל שזה בעולם הצילות, המשפט הידוע, איוב וגמר אחד. שמה, זה כמו שאמרנו, זה הצילות לא משהו מנעצה לרוח, אלא אצלו. שמה הדברים האלה הם איוב וגמר אחד, זה ממש, ממש הקדוש ברוך הוא שרוי בהם. כל הסוד הקדוש של עולם הצילות במקורו, שהוא מונה בריאה, שהקדוש ברוך הוא עצמו נמצא שם, זה מה שבפנימיות אומרים, שאור אינסוף יורד עד לצלות ולא עד למטה, שם, וזה בזוגמה שם כאן בא להדגיש, יש לצלות האלוקות, שזה מידות אלוקיות, גילויים אלוקיים, שהם שורים מתוך העולם, הם חיים את העולם, והם נשמת העולם, אבל תמיד הם צריכים לזכור שכמו שמעל הפסיכולוגיה ומעל הפסיכיאטריה יש קודם כל את הנשמה של האדם, אז באחין, מעבר לשירה האלוקית, מעבר למדע האלוקי, יש קודם כל את המקום האצילי, שאצילי כפשוטו שנמצא אצלו, ששם הזה, כמו שאמרתי, האצילות האלוקית ולא האצילות האלוקות. איך, איך? אלוקות, כן, נגיד, בסדר, אפשר לומר, מלאכים שזה, בלשון שרב, האידיאלים אלוקים, כן, וזה יותר השליחויות, שוודאי שאין משלח אלא את משלח, זה ודאי אין לו כוח אלוקי, אבל זה כבר מקום שהוא כבר נשלח ושזור אותו עולם, אני כבר מאחר ממש לחתונה, ולא, אז, ודווקא באמת, טוב, עצרנו טוב, כי בדיוק כמו שרציתי לרחב הקורות, זה בדיוק על הפסקה הבאה, על א' ענבב, שהיא באמת כבר הרבה הרבה יותר נוטלת, לא רק מזכירה שיש עולם של כלים, ועושה ממנה הרבה מעמד, שזה בעצם החידוש של יהודה לפסקה ראשונה, לפסקה הקודמת, אלא מדע מסוימת אומרת, אי אפשר להגיע לאור אלא דרך הכלים, שזה כבר הרבה הרבה יותר לתת את המשקל לנשמת העולם, כן, לעומת עולם הסילות, כן, אתם מבינים את הרצף של הפסקאות, שזה רק לקראת המשפט ה... כל נסתרות אנחנו צריכים לצלם ביחס לקמתם משכלנו, כל הדבר שלנו בתום אוהב מאור השכל, ובזה אנחנו נכנסים לשער החיצון של כל דעות החמודות בדברים של למעלה מנחושים, ואחר שעושים לנו ציור איך כל הדברים מוצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לצורים השכליים, אז יכולים לנו גם להרחיב את גבול מדענו למציאות רחבה שעוד מעלה ביותנו, אבל לא נבוא בזה גם צורה פנימה שמקווינו לעולם החיצון, וכמובן שאצל הרב הביטוי לעולם החיצון הזכרתי כמה פעמים, זה לא כמו שהזכרנו זה גם בסוגיית האותיות, זה לא רק משהו חיצוניות, אלא הפוך, זה אובייקטיבי, כן? החיצון לנו, שהוא אובייקטיבי, לא נמצא כלל מה שהם חפצים מהשגות הרוחניות, ובעצם כאן הרב אומר שהדרך היחידה להגיע לעולם האצילות, חייב לעבור דרך ההלבשות שלו בתוך העולם שלנו, רק מה שהרב הנזיר מדייק כאן, שכתוב כאן, ביחד להתקבלתם בשכלנו, וכוח המדם שלנו, שזה מקביל לפסקה הקודמת. שכלנו זה הכוח המדעי, וכוח המדמה שלנו זה הכוח הפיוטי השירי. שזה שתי תנועות שקיימות בתוך העולם שלנו, העולם השכלי והרגישי, או סבב כאן השכלי והמדמה, הם המבואות, ואולי יותר מזה המדמה שקשור לכל השערות הלוקיות, נודע בשערים בעלה, שהם אלה שמשמשים את הפתח, מהם להגיע אל העולמות העולים, וכאן בעצם הלבוש הופך להיות כבר לבוש עקרוני, שאולטימטיבי, שכל מבקש השם ילך לעול מועד, צריך לעבור דרך השערים האלה, שנודע בשערים בעלה, זאת השם.
שתי הערות, א',